שלום, אנחנו נלמד היום שיעור על שנקרא שתי נטיות מתרוצצות. זה על שתי נטיות שקיימות בנפש האדם וגם כן בנפש העולם. זה יעזור לנו קצת להבין מה מתחולל בנפשנו ומה מתחולל בכלל בעולם החיצוני בצורה מאוד כללית. אז נתחיל, תסתכלו במקור 3 אצלכם, זה מתוך אורות הקודש ג' עמוד קלמד א', זה נקרא מלחמה בעולם ובנפש. אומר הרב קוק, מי הקשיב סוד שיח רעש מלחמת העולם, הטוב והרע, באבקם על משטר העולמיות, אשר בצורה זהירה ונקודתית מתגלה כאין צביון זה בנפשו של אדם במלחמת חייו החיצוניים והפנימיים. כלומר, אומר הרב קוק, מלחמת העולם, מה זה מלחמת העולם? זה המלחמה בין הטוב ובין הרע. על מה הם נאבקים? על משטר העולמיות. מה זה משטר העולמיות? על השלטון בעולם. הטוב והרע, כל אחד חפץ להשתלט על הכל. אשר בצורה זהירה ונקודתית, זה קיים בנפש האדם. במלחמת חייו החיצוניים והפנימיים, בתוכנו יש שתי כוחות, כידוע, יצר טוב ויצר רע, נקרא גם נפש אלוהית ונפש בהמית. בספר התניה ועוד ספרים, יש לנו מלחמה בין הנשמה ובין הגוף, בין הצד הרוחני ובין הצד החומרי שלנו, ואותה מלחמה היא קיימת בכלל המציאות. תסתכלו רגע מקור 5, למעלה, בצד שמאל. זה גם מאורות הקודש ג' קלמ"ה. אומר הרב קוק, אין לשער גודל ערכה של הידיעה הרזית בדבר שתי נפשות, הקדושה והטמאה, אשר לאדם, וכשכל אחת שואפת להגדיל ממשלתה בגבייה האנושית. כי רק בהבנה זו נוכל להביט אל מסתרי הנפש ולהבין עלילות בני אדם. כלומר, ברגע שאתה מכיר בעובדה שיש בתוכך שתי נפשות, נפש קדושה ונפש טמאה, רק ככה אדם יכול בעצם להתחיל לגשת, להבין את התהליכים שהוא עובר, את מכמני נפשו, מסתרי הנפש. והחוכמה המוסרית על ידי הכרה זאת תוכל בביטחה לנהל את מעשיה בין דרך של סתירות. תגיד, מה, יש בינינו, יש לי פיצול אישיות? יש לי צד קדוש, צד טמא? לא, זה לא פיצול אישיות, אבל האדם יש לו שתי נפשות, זו ידיעה מאוד חשובה. מאוד חשובה בכל עבודת המוסר, אנחנו נעמיק בה היום ונרחיב אותה גם בתוך האדם עצמו, וגם בעולם כולו, ואנחנו נתחיל. אנחנו בעצם, הפסקה המרכזית שנתעסק איתה, היא נמצאת בצד ימין, אצלכם למעלה, זה מתוך אורות ישראל, א', ו', זה בספר אורות של הרב קוק, ונלך איתה לאט לאט. אומר הרב קוק ככה, שתי נטיות מתרוצצות, הננו פוגשים בנפש האדם, לשתי מגמות מחולפות. מגמות הפוכות. נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד הרוח, בין מצד החומר, סליחה, בין מצד הרוח, שאין עוד מתרחבות ומסבכות באוזן את האדם, כקינה ושנאה וחיות שבהן, ולעומתה לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב, המתגלה לפעמים ברוחו של אדם, שכל העולם כולו כדאי אולי להשכילו, להטיבו, למלות אותו חסד, אהבה ואורה. אז בואו נתחיל לאט לאט. שתי נטיות מתרוצצות. מה המילה מתרוצצות מזכירה לכם? יעקב ועשיו, נכון? כתוב, והתרוצצו הבנים וקרבה לגבי רבקה. תסתכלו, אצלכם, זה נמצא מקור 4, ובבראשית כ"ה. כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה ורבקה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. אז אומר רש"י, והתרוצצו, הכוכך המקרא הזה אומר דרשני. שסתם מהי רציצה זו? זה לא הייתה רציצה של אישה רגילה. לכן היא שאלה את עצמה, למה זה אנוכי? מה עובר עליי? וכתב אם כן, למה זה אנוכי? ורבותינו דרשו לשון ריצה. והתרוצצו כל אחד רץ. כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודת אלילים, עשיו מפרקס לצאת. כל אחד הוא בעצם רוצה לצאת, ומה שקשור אל מהותו הפנימית. יעקב הוא קשור אל הקדושה, הוא קשור אל עבודת השם. כשהיא עוברת רבקה על פתחי תורה של שם ועבר, אז הוא מרגיש שייכות פנימית, רוצה לצאת. ועשיו, על פתחי עבודת אלילים. אז צריך לדעת, בהקשר של הפסקה שלנו, שגם בתוכנו, כמו שאומר פה הרב קוק, יש שתי נטיות מתרוצצות. שאחת, היא רוצה לצאת על פתחי תורה של שם ועבר. היא מרגישה את המתיקות של בית המדרש, את הנעימות של התפילה, ותיקון המידות והמצוות. ואחת, היא רוצה לצאת על פתחי עבודת אלילים. זה כל כוחות התוהו שקיימים בנפש של כל אדם, שמושכים אותו אל כל מה שהוא הפך הקדושה, אומר ספר התניא. כל מה שהוא מרחיק אותו, כל מה ש... אז עשיו מפרקס לצאת. דבר אחר, רש"י אומר, מתרוצצים זה עם זה. זה, והתרוצצו הבנים בקרבה, מה זה מתרוצצים זה עם זה? מתרוצצים מלשון... מלשון רציצה, הטוב שבנחשים רצוץ את ראשו, רש"י כותב, נכון? זה חז"ל אמרו. אז מתרוצצים זה עם זה, כל אחד רוצה לרוצץ את ראשו של השני, ומריבים בנחלת שתי עולמות. כל אחד רוצה לשלוט על שתי עולמות. יעקב יש לו שלטון על העולם הבא, באופן טבעי, הוא שייך אל הקדושה, אל עבודת השם. ועשיו יש לו שלטון על העולם הזה. אבל הם מריבים, אומר המהר"ל, על נחלת שתי עולמות. כל אחד רוצה לשלוט גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. וזה הנקודה הזאת אנחנו נעמיק בה בהמשך, שכל אחד רוצה בעצם להשתלט על הכל. נטיית הטוב היא חפצה להשתלט לגמרי על הנפש, ונטיית הרע היא חפצה להשתלט לגמרי על הנפש. ולא לשמוע את הנטייה של הטוב בכלל. אז נחזור לרב. שתי נטיות מתרוצצות איננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות. נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות. בין מצד החומר, בין מצד הרוח. הסתכלו רגע, אני ככה עושה לכם דילוגים, אבל בשביל להעמיק במה שהרב אומר, תסתכלו רגע במקור 7, מצד שמאל למטה, זה מתוך ספר התניא. זה בשביל להבין מה זה נטייה למלא את כל שאיפת הרע. ספר התניא הוא מעמיק בנקודה הזאת, אז זה בפרק ב' שם אומר, אך ביור עניין... מה? אך ביור העניין, על פי מה שכתב הרבי חיים ויטל זל בשער הקדושה, ובשערי קדושה צריך להיות, ובעץ חיים שער נון, דלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. דכתיב ונשמות אני עשיתי, שהן שתי נפשות, נפש אחת מצד הקליפה וסיטרא אחרא, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף, וכדכתיב כי נפש הבשר בדם היא. וממנה באות כל המידות רעות, מארבע יסודות רעים שבה. דהיינו, כעס וגאווה מיסוד האש, שנקבע למעלה. יש בנפש ארבע יסודות, אש, רוח, אפר ומים. אז מיסוד האש, בנפש הבהמית, מופיע באדם הכעס והגאווה. למה זה מיסוד האש? כי הכעס הוא דומה לאש, זה לא צריך להסביר. אדם שהוא כועס, זה מתחיל מגפרור, הוא יכול לשרוף את כל העיר מרוב עצבים והתפרצות של כוחות הנטור של נפשו בצורה מאוד מהירה וקשה. וגם כן גאווה, אדם שהוא גאוותן, הוא מסתכל על כולם מלמעלה כמו האש שהיא עולה למעלה. הוא חושב, יש בי הכל, לאן יש לי להתקדם? בסך הכל אני אדם טוב. זה אדם שהוא בעל גאווה, שלא מרגיש שיש לו ללמוד מאחרים, יש לו הרבה לאן עוד להתקדם. כל אדם יש לו הרבה להוסיף בעצמו, לא משנה באיזה מקום רוחני הוא נמצא. טוב, דבר שני, ותאוות התענוגים מיסוד המים. כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. אז אדם יש לו נטייה, מה שנקרא תאוות בלשון שלנו, תאוות התענוגים, הוא אוהב מתיקות ונוחות בכל מיני סוגים, ועוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח. יסוד הרוח זה שייך אל הדיבור של האדם. אז עוללות וליצנות, הוא מספר דחקות ובדיחות וצוחק על אנשים, והתפארות, מספר אני עשיתי ככה והייתי שם וראיתי את זה וכולם אמרו לי, מתפאר, זה דיבור התמה ודברים בטלים, מספר שטויות, מדבר שטויות וקשקושים, זה מיסוד הרוח. והעצלות והעצבות מיסוד האפר, כי העצלות והעצבות, האפר הוא יורד למטה, הוא גם פירודי, גרגר אפר הוא לא נדבק אל חברו. אז עצבות היא עושה את האדם נפרד, וגם למטה, שקוע. ועצלות, כשאדם עצל, קשה לו להתרומם, קשה לו לעשות דברים. אז כל אלה קיימים בכל אדם, כלומר במינונים שונים כמובן. יש אדם שיש לו, יש לו נטייה דווקא לעצבות ועצלות, ואין לו בעיה לדבר לשון הרע ולספר בדיחות, אין לו, לא מתמודד עם הצער הזה. יש אדם, יש לו הרבה תאוות תענוגים, אבל מידת הכעס אצלו לא מתעוררת מהר. כלומר, כל אחד יש לו גם מינונים שונים. לפעמים יש לאדם גם זה וגם זה, לפעמים יש לו הכל, תלוי באדם וכו'. מכל מקום, אין מי שהיצר הרע הזה מדלג עליו, כי ככה בנויה הנפש הבהמית. כמובן שבאנו לעולם בשביל להתגבר על הנטיות הקשות. אדם, העבודה שלו היא במקום דווקא שקשה לו. דווקא במקום שהוא מרגיש שהיו לו כישלונות, זה כנראה המידה שצריך ללמוד עליה יותר, להתפלל עליה יותר, לעשות הרבה חשבון נפש, וזאת הסיבה שהוא בא לעולם. מקום שקשה לך, שם אתה צריך להתעכב. ומכל מקום, אני חוזר עוד פעם לרב, אנחנו מוצאים שתי נטיות מתרוצצות בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות. נטייה למלא את כל שאיפת הרע, כמו שראינו עכשיו, זה ממקור הנפש הבהמית. את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, זה תענוגים וכו', כמו שראינו, עצלות, וגם בין מצד הרוח, שהן עוד מתרחבות ומסבכות באוזן את האדם. גם יש הרב כותב באורות הקודש, אתם רואים בפרק הזה, לא הבאתי את זה, אבל אומר שניות הנפשות והרוחות. אז בהמשך הפרק שמה הוא כותב שיש גם רוח קדושה ורוח תמאה, לא רק נפש. אז פה הוא מזכיר את זה, בין מצד הרוח שאין עוד מתרחבות ומסבכות באוזן את האדם, כקנאה ושנאה וכיוצא בהן. כלומר, קנאה ושנאה יש לפרה? לא, זה דווקא אדם שהוא בעל רוח, הוא דווקא מתמודד עם יצר הרע מסוג כזה, שהוא יותר שייך אל מהות האדם. שאינות מתרחבות ומסבכות באוזן את האדם, כקינה וסינה וחיוצה בהן, ולעומתה, לא נוכל להתעלם לעומת הנטייה הזאת אל הרע, מלראות את שאיפת הטוב, המתגלה לפעמים ברוחו של אדם, שכל העולם כולו כדאי הוא לה. נכון, אבל פה מדובר על שאיפת הרע, לא על מה שרבי מאיר אומר במסכת אבות. שכל העוסק בתורה לשמה. אלא, כל העולם כולו כדאי הוא לה, לנטייה הזאת, לשאיפת הטוב. כל העולם כולו לא נברא אלא לאדם כזה שיש לו שאיפה אל הטוב, להשכילו, להטיבו, כל העולם נברא בשביל להשכיל אותו ולהטיב לו ולמלות אותו חסד, אהבה ואורה. אז למה הרב קוק אבל כותב, לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב מתגלה לפעמים ברוחו של אדם. שאיפת הרע היא לא מתגלה לפעמים, היא מתגלה תמיד. אבל שאיפת הטוב היא מתגלה לפעמים. למה שאיפת הרע מתגלה תמיד? אז תסתכלו רגע במקור 6. זה נמצא בקהלת, ד' פסוק י' ג', אומר שלמה המלך עליו השלום, טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל, אשר לא ידע להיזהר עוד. מי זה ילד טוב ומי זה ילד מסכן וחכם? אומר רשי, תראו למטה רשי, טוב, ילד מסכן וחכם זה יצר טוב. ולמה נקרא ילד? שאינו בא באדם עד גיל, עד י' ג' שנה. אז הוא מסכן. למה הוא מסכן? היצר הטוב הוא גם ילד, גם מסכן. למה? אומר רשי שאין האיברים שומעים לו. כמו ליצר הרע. היצר הרע, האיברים כן שומעים לו, אבל הילד הזה המסכן, הוא, יש לו קול חלש כזה, כן? לא שומעים לו. אבל הוא יותר טוב עדיין מ... והוא חכם. רשי אומר חכם. למה הוא חכם? רשי אומר שמשכיל את האדם לדרך טובה. ובעצם, פה שלמה המלך ורשי פה, הם מדברים על מה? על נשמת האדם, על השאיפה לטוב, על היצר הטוב של האדם. שאם התעוררת באדם בגיל 13, לכן בגיל 13 האדם הוא נעשה בר מצווה. ויש לו כבר... אבל מה קורה איתו כשהוא נולד? אומר רשי, יצר לב האדם רע מנעוריו, על פסוק הזה בבראשית, אומר רשי, מה זה מנעוריו? משעה שננער ממי אמו. כלומר, באדם יש התעוררות אל הרע, כבר שהוא ילד קטן, שהוא כבר ננער ממי אמו. אז אומר פה רשי, על המשך הפסוק, אז טוב ילד מסכן וחכם, ממלך זקן וכסיל, אשר לא ידע להיזהר עוד. אומר רשי, ממלך זקן וכסיל, זה יצר הרע. למה? שהוא שליט על כל האיברים. אז הוא מלך, הוא לא ילד, הוא מלך, הוא שולט. זקן, למה הוא זקן? שמשעה שנולד, הוולד, הוא נתון בו. שנאמר, אז הוא מביא מקור אחר, לפתח חטאת רובץ. כלומר, על ההתחלה. שאדם נולד, חטאת רובץ. כבר יש בו יצר הרע, אבל הוא כסיל, היצר הרע. הוא מלך זקן, זקן כי הוא מלך כי הוא מולך, הוא זקן כי הוא כבר עתיק מהולדת האדם, אבל הוא כסיל. למה כסיל? רשי אומר שמתאה הוא בדרך רעה. כך נדרש במדרש. יפה. לכן אנחנו מבינים עכשיו את מה שאומר פה הרב קוק, המתגלה לפעמים, שאיפת הטוב היא מתגלה לפעמים ברוחו של אדם. למה לפעמים? כי אדם יש לו נשמה, נשמה קדושה, רק שלא תמיד הוא מתנהל על פיה. לא תמיד הוא נאמן לעצמיותו האלוקית. הרבה פעמים הוא פשוט תחת שלטון המלך זקן וכסיל הזה. זה יצר הרע. אז המתגלה לפעמים ברוחו של אדם, זה אדם שהוא נותן דרור לנשמתו מן היצר הרע. שכל העולם כולו כדאי עולה להשכילו ולהטיבו ולמלות אותו חסד, אהבה ואורה. אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה ולהיות היא השלטת בקרב הלב ומלאה את כל רוח ונפש. והניגוד הזה הוא מרעיש את הלב וממלא את החיים חלחלות, והאדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית ולבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. כלומר, מה אומר פה הרב קוק? כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה ולהיות היא השלטת בקרב הלב ומלאה את כל רוח ונפש. כלומר, האדם הוא, כמו שראינו שיעקב ועשיו הם מריבים בנחלת שני עולמות. ככה נטיית הטוב היא חפצה להשתלט גם על נטיית הרע. ונטיית הרע היא חפצה להשתלט על הכל. יש עיר, האדם הוא משול לעיר קטנה ויש בתוכו מלחמה. והניגוד הזה הוא מרעיש את הלב וממלא את החיים חלחלות. זה כל המצוקות של האדם. כל התנועות הנפשיות שלו, כל ההתמודדויות שלו, ואדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית, ולבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. כלומר, עכשיו, איך זה קורה? שיחדלו ממנו מצוקות נפשו, אומר הרב קוק, והשלום מתכונן על ידי כבישת אחד מן הצדדים, ודרך קנייה לצד השני, או משהו למעלה מזה, בדרך קריטות ברית והתאחדות גמורה, באופן שהצד המנגן מתהפך כולו עם כל כוחותיו לצד שכנגדו לחם. כלומר, איך האדם יהיה לו שלום? או שיהיה לו שלטון רק של הטוב, או רק של הרע. אז הוא ירגיש בנוח. אז את הטוב אנחנו מבינים, כן? אדם שהוא מכניע את הרע, זה מה שהרב קורא לו בדרך קנייה, אז בסדר, הוא נקרא כובש, הוא כובש אחד מהצדדים, הוא כובש את הרע. אז זה דבר פשוט, אדם הוא נלחם בנטיות הטוב של נפשו, אבל קנייה, אתם יודעים, זה יש בו סכנת התמרדות. כלומר, אדם עכשיו, כמו במלחמה, אדם, הצבא עכשיו הוא נכנע, אבל ברגע שהוא יוכל, הוא ירים את הראש. זאת אומרת, זה לא שהאדם הוא תיקן, נגיד, אדם צדיק כזה שמכניע את הרע, זה לא שהוא תיקן את הרע. הרע עדיין קיים, רק שהוא מכניע אותו. הוא כובש אותו. אז הרע הוא נכנע עכשיו מחוסר יכולת להתגבר או מעייפות המאבק, אבל הוא יכול להתעורר. זה מדרגת הכובש. עכשיו, או שהפוך. אמרנו שזה הפוך. אמרנו שכל נטייה היא חפצה להשתלט על הכל. אז כבישת אחד הצדדים זה גם יכול להיות הפוך. שהרע הוא משתלט לגמרי על הטוב. וגם כן, אז האדם יש לו איזה סוג של שלום פנימי, נגיד. למה? כי אדם הוא לא שמח לעשות רע ולהרגיש כל הזמן יצורי מצפון, נכון? יש סיפור כזה, סיפר לי הרב יאיר אוריאל זצל, על תלמיד אחד שלמד בישיבת פונוביץ', ובשלב מסוים של החיים הוריד את הכיפה וכו'. אז יום אחד הוא מתקשר אל ראש הישיבה שלו, התלמיד הזה, אחרי הרבה שנים, הוא אומר לו, הרב, תארסת לי את החיים. אני יושב פה בברזיל, סיפור אמיתי. אני יושב פה בברזיל, על הבריכה, יש מסביבי פה הכל, יש לי כסף, בחורות, הכל. אבל אני לא יכול ליהנות משום דבר. כל דבר שאני עושה, אני חושב עליך. כל הזמן התמונה שלך, הדרשות המוסר שלך, הרסת לי את החיים. זאת אומרת, הוא, מה הוא רוצה? הוא רוצה לעשות רע, ולא להרגיש יסורי מצפון. הוא רוצה שלום פנימי. הוא רע, רע בכיף, רע בנחת, הוא זורם. אבל אדם הוא לא יכול לזרום שכל הזמן יש לו משהו תוקע אותו בגלגלים, כל הזמן קופץ לו איזה מין הרגשה כזאת, אוי, אני לא בסדר. זה לא נעים הדבר הזה. אז השלום מתכונן לידי כבישת אחד מן הצדדים, או שהטוב כובש לגמרי את הרע, או הרע את הטוב, בדרך קנייה לצד השני, או, אפשרות שנייה, משהו למעלה מזה, בדרך קריטות, ברית, והתאחדות גמורה, באופן שהצד המנגד מתהפך כולו, עם כל כוחותיו לצד, שכנגדו לחם. כלומר, יש, אמרנו, צד של להכניע את האויב, להכניע את הצד השני, כמו שיש סיפור כזה אגב על נבוכדנצר, שהוא היה מלך אכזרי כזה, אפילו היה לו שר טבחים, אתם יודעים מה זה שר טבחים? זה לא אחד שעושה במטבח שקשוקה, הכוונה הוא עסוק בטביחה של אנשים, נבוזרדן שר הטבחים, ונבוכדנצר הרשע הזה, סופר, חזל מספרים עליו שהוא אכל ארנבת חיה, ארנבת חיה, בשביל ככה לקבוע בנפשו היטב את מידת האכזריות. היה כזה רשע מרושע. כלומר, הוא רוצה שהטוב לא יפריע לו להיות מרושע. בסדר? או הצד השני אמרנו דרך קריטות ברית. מה זה קריטות ברית והתאחדות גמורה? זה שנגיד ניקח שהיצר הטוב הוא לא כובש את היצר הרע. האדם הוא לא כובש את היצר הרע, אלא למעלה מזה. הוא משתמש ביצר הרע. זה כבר מדרגה יותר גבוהה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. מה זה תבלין? תבלין הוא לא מבטל את המאכל, אלא פשוט הוא נותן לו כיוון חדש. נותן לו, הוא משתמש בו. המשיח הוא רוכב על החמור. הוא רוכב על החומריות. הוא רוכב על הנפש הבהמית שלו, הוא רוכב על הנפש הבהמית של הדור. הוא משתמש בזה, הוא לא מבטל את זה. אין לנו שאיפה שאדם ייכנס לישיבה ויקח מסור דיסק ויחתוך לעצמו את היצר הרע. אלא השאיפה היא, כי אז הוא הופך להיות אדם מאוד, מאוד חיוור, מאוד חלש, מאוד נייבך כזה, וחסר שמחה, וגם לא פועל בעולם. השאיפה שלנו זה לכוון את היצר, את הנפש הבהמית, נקרא לזה, אל הטוב. כי הנפש הבהמית של עם ישראל, זה מובא גם כן ספר התניה, היא ברת כיוון. יש אפשרות לתקן אותה, יש אפשרות לרומם אותה, יש אפשרות לתת לה מגמה של קודש. אדם יכול להשתמש בכל הכישרונות שלו, שהוא ישתמש בהם לרע, יכול להשתמש בהם לטוב, ותלוי בו. אז השאיפה שלנו זה לרומם את הנפש הבהמית, להיות מאוחדת עם הנפש האלוקית. זה מדרגת הצדיק, באופן שהצד המנגד מתהפך כולו עם כל כוחותיו לצד שכנגדו לחם. אגב, צריך לדעת שזה מדרגה מאוד גבוהה להגיע למקום הזה, אבל בדרך יש הרבה 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 עבודת המוסר של הכובש. זה הצד הראשון, שכובשים פשוט את הרע וכולי. עכשיו, הרב קוק ממשיך פה, בוא נמשיך קצת ואחרי זה קצת נחזור. אומר פה הרב קוק, על כן ישנם שני דרכים בשאיפה להשוואה של התשוקות שיסוד חיי האדם הפרטי והחברותי נבנים עליהם, והם הם הלוקחים את המקום היותר גדול בכל ערכי החיים וסעיפיהם. ועכשיו הרב קוק יסביר לכם מה הוא הולך לעשות. בסדר? כדרכו בקודש, בהרבה הרבה פסקאות, הוא לוקח איזושהי חוקיות שנמצאת בנפש האדם הפרטי, ומשליך אותה על נפש האדם הכללי, זה העולם כולו. והוא הולך עכשיו להראות לנו איך זה מופיע בתור שתי נטיות מתרוצצות בנפש העולם. אז בואו רגע נשמש במה שראינו עכשיו. הרי דיברנו על זה שהרע הוא גם רוצה להכניע את הטוב לגמרי, או אפילו לכרות ברית עם הטוב. איך זה קורה? מבחינת נפש העולם. בצד השני שאני אמרתי, כמו שהמשיח רוכב על החמור, אדם רוכב על הנפש הבהמית שלו, אבל איך זה קורה שהרע הוא רוכב על הטוב? הוא לא כובש את הטוב, אלא הוא ממש רוכב עליו. איך זה מגיע המצב הזה? אז תראו רגע למטה, במקור 2, זה נמצא באורות התחיית תתוו. זה פסקה עמוקה וחשובה, גם כמספר אורות. יסוד הרישה, שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות, מינות הכוונה הנצרות, הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים, למותרות המציאותיות שבהוויה ובאדם, במוסר ובחפץ, במפעל ובהנהגה. לתת להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. כלומר, העבודה זרה והנצרות גם כן, שהיא עבודה זרה בשיתוף, הן באות בעצם לבצר מקום לסיגי החיים. כלומר, לתת לרשעה שלטון. ולא רק זה, אלא להשתמש גם בטוב, על מנת שרק הרע ישלוט. איך זה? אומר פה הרב קוק, לא לתאר את הקודש, כי אם לטעמו ולסעבו, לטמאו, סליחה, ולסעבו. איך זה קורה? אני אסביר לכם על זה אולי במילים שלי. אמרתי לכם כבר מקודם שהאדם הוא לא אוהב לעשות רע ולהרגיש יסורי מצפון. אז מה הטריק של עבודה זרה? הרי התורה כולה היא מאוד לוחמנית נגד עבודה זרה. למה זה כל כך חמור עבודה זרה? בגלל שהעבודה זרה היא אומרת אין רע בעולם כלל. מה שאתה רוצה, בחר לך אליל ולך על זה. ואז תוכל לבצע את זממך בלי שום יסורי מצפון. למה אתה צריך יסורי מצפון? אלא אתה חייב לבטא את זה, תלך עם זה עד הסוף. לא רק זה, זה עבודת האליל הזה. אתם מבינים? עבודה זרה היא אומרת על הרע שהוא טוב, שהוא עבודת האליל. אתה רוצה זימה, אתה רוצה שפיכות דמים, זה עבודת האליל הזה. אתה עובד אותו, בגלל זה אתה כזה אדם. אתה חייב לבטא את עצמך עד הסוף. הנטיות האלה הם חדרו מאוד לתרבות המערב, בצורה נאופגניסטית כזאת, ידי שני פילוסופים מרכזיים, שופנאואר וניטשה, סליחה, שהם ניסחו את האלילות בצורה כזאת מערבית, בלי פסלים, בלי מקדשים של אליליים, אבל אותה אידיאולוגיה בדיוק. אז אתם תראו, אני אגיד לכם איך זה בנו, אתם תראו שאתם מכירים את זה, זה מופיע דרך האמנות, התרבות, הספרות, הכל. אומרים ככה, אתה חייב לבטא את עצמך, אתה חייב לתת מקום לקול הפנימי שלך. ואם לא, אתה אדם נכה. ואין אמת, שלא יספרו לך שיש אמת, אלא מה שאתה רוצה, זה האמת. ותלך עם זה עד הסוף. אז מכאן אנחנו מגיעים לכל מיני תופעות מוזרות כאלה, כמו נאציזם. נאציזם, אתם יודעים שזה השתלשלות של התיאוריה של ניטשה. ניטשה, הוא אמר, אדם חייב לבטא את עצמו עד הסוף. שלא יסבנו אותך שיש אמת. מה שאתה רוצה זה האמת. אז היטלר הוא לקח את זה למקום כזה שהגזע הארי הוא הגזע צריך להיות השולט, והוא הולך עם האמת הזאת עד הסוף. זה, היטלר הוא היה הולך עם המקל של ניטשה. הוא הגיע אליו דרך אחותו. היה לו מקל הליכה כזה של ניטשה. בסדר? הם לא, הוא דור לפניו, הוא קצת לפניו, אבל זה הגיע אליו. וגם כן אנחנו רואים את זה היום, כל מיני דוגמאות כאלה כמו מצעד הגאווה. זה הולכים הומוסקסואלים ברחובה של עיר, ורוקדים ושמחים, והם אומרים, למה אני צריך להתבייש? ומה שאני עושה, זה טוב מאוד. תבינים, יש להם אידיאולוגיה בראש הדבר הזה. יבוא תלמיד חכם, תבוא התורה ותגיד להם, יש לך יצר הרע, אז אנחנו יכולים לעזור לך. אבל הם אומרים, זה לא יצר הרע, זה יצר הטוב. זה יצר הרע לכבוש את זה. זה יצר הרע אם אני לא אבטא את זה. אז אני חוטא על הנפש. להפך, אתם, הדתיים, אתם כובשים את עצמכם. אתם, לא, אתם חוטאים על הנפש, אבל אני משוחרר. זה, בתורה זה מופיע בתור בעל פאור. בעל פאור, איזה מין עבודה זרה מטופשת זאת? אתה קורא את הפסוקים האלה ולא מצליח להבין מה רשי שמה אומר. רשי אומר, איזה מין עבודה זרה זאת? בנות מדיין היו שולפות איזה מין אליל כזה קטן מהכיס, ואיך עובדים אותו? על ידי שאדם כנגד האליל הזה, הוא פוער את אחוריו, כן? הוא מוריד את מכנסיו, פוער את אחוריו, הוא מטריז. כלומר, הוא עושה צרכים נגד האליל הזה. אז אדם אומר, כאילו זה בכלל לא מושך, מה, איך אנשים נפלו לשטות הזאת, נכון? זה דבר לא מובן. מילא, עבודה זרה, היא מושכת אותך, היא יפה, היא מעניינת, ריחות טובים, אני לא יודע מה. אבל פה איזה מין לכלוך זה, זה דבר לא מובן, נכון?
זה בסמים.
מה?
זה בסמים.
בסמים? אלא שיש פה רעיון מאוד מפתה. בעל פאור. למה הוא מפתה? בעל פאור, זה המשך, אני פשוט מסביר לכם את הרעיון של עבודה זרה, איך היא באה, היא משתמשת בעצם בטוב, היא כובשת את הטוב, היא, איך הרב קרא לזה? קריטות ברית והתאחדות גמורה. היא אומרת, זה הטוב, מה שאנחנו עושים זה הטוב. אז האדם עושה את זה בלי שום יסורי מצפון. אז היא אומרת לו, בעצם בעל פאור, כאילו הרעיון האידיאולוגי פה, או לא אידיאולוגי, התמה מאחורי זה, אומר כזה דבר, כל מה שהקדוש ברוך הוא, או ברא, הכל קדוש, אין רע בעולם כלל. אפילו הדבר הזה של עשיית צרכים, זה דבר אלוקי, זה דבר טוב מאוד. ככה אומר העבודה הזאת. וממילא, הכל טוב, הכל פרוץ, הכל חופשי, אין שום גבולות בעולם כלל. אתה יכול לעשות ככל העולה רוחך, זה הרעיון של בעל פאור. הכל טוב, אין רע בעולם כלל. כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה מרגיש, לך עם זה עד הסוף. אתם מבינים את הרעיון הזה? אחר, איך בני ישראל נמשכו לדבר הזה? בעצם התורה היא גם כן, הרי בעל פאור אומר לאדם, אתה צריך להיות חופשי, אל תחנוק את עצמך, שתחרר. גם התורה היא רוצה אדם חירותי. כתוב, המכתב, מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות, אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, אלא שהתורה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היא רוצה חירות מסוג אחר לגמרי. בעל פאור, הוא רוצה חירות הגוף, חירות של הנפש הבהמית, חירות של נטיית הרע, בלי שום עיכובים של היצר הטוב. והתורה הפוך, היא רוצה חירות של הנשמה. ובשביל חירות של הנשמה, היא מדריכה את האדם לכבוש את הכוחות הבהמיים שלו. לא להיפגש ולקחת מהעולם הזה הכל, כי אז אתה מתמת צלם אלוקים שבקרבך. אתה רוצה להיות חירותי, אז אתה צריך להיות חירותי מן היצר הרע. אתה צריך לא לקחת מהעולם הזה דברים שמתמאים את נפשך, שמכבידים עליה, כל מיני דברים חיצוניים שהם לא שייכים אליה. בסדר? אז זה הרעיון של עבודה זרה. אבל מה תגידו, אז למה הרב כותב פה על האמינות? הוא כותב פה, בוא נקרא קצת ההמשך. שתיים, אתם רואים, מקור שתיים, אני אמשיך. אמנם מקומה של עבודה זרה הוא מבחוץ. כלומר, עבודה זרה היא לפחות, יש לה יתרון, שהיא לא טוענת שהיא קדושה. היא אומרת, יש לנו תיאוריה כזאת, וכדאי לך, זה עבודת האל. היא עומדת במקום הזוהמה והמותרות המגושמות והמאופלות, ומבקשת ביצורם ואת שליטתם והתגברותם על כל תוכן קודש, והתערבותם עמו בכל האפשרות. גדולה ממנה הרישה הצפונה הארסית של המינות, זה הנצרות. היא מחפשת לפינה בעצם הקודש, סממית בידיים תתפס או תתפוס, והיא בהיכלי מלך. המינות, זה הנצרות, היא כמו סממית, היא כמו עכביש. הוא קורא לך, קורא עכביש, הוא מכין לך מלכודת. והיא עומדת, היא רוצה להגיד שהיא עומדת מבפנים. היא מחפשת לפינה בעצם הקודש, זה הקורא הכביש, זה המלכודת פה. הרי מה הנוצרים אומרים? אומרים אנחנו קודש, אנחנו עבודת האל. אנחנו החלפנו את היהודים. אנחנו ורוס ישראל, ישראל החדשים. אתה רוצה קודש? אתה רוצה רוחניות? בוא לכנסייה. אז מתאמצת, אבל אומר פה הרב, היא הרבה יותר חמורה. מתאמצת היא להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית, ואת כל הנטיות הרגשיות האחוזות בגוף הגס, בפנימיות יסודיו החומריים, ולהעלות עמו אל העושר של הקודש, שהוא מיד מתחלל ומסתאב בנגוע בו היד המסואבה. כלומר, הנצרות היא הרבה יותר מתאה, כי הרי הם קרחו ביחד עם הספר האלילי הסמרטוטי שלהם, את הברית עם הברית החדשה שלהם, הם קרחו את התנך הקדוש שלנו. אגב, ניטשה, שראינו כבר שהוא לא היה פילוסוף מי יודע מה, אבל הוא אמר, הוא מאוד העריך את התנך. הוא אמר, החטא הכי גדול בכל ההיסטוריה שקרחו בקריחה אחת עם הספר הזה מלא עוז וגבורה, התנך, את הספר הסמרטוטי הזה, הברית החדשה. ככה ניטשה אמר, פילוסוף גרמני, בסדר? אז הם כאילו אומרים, הם לקחו ניצוצות קודש. הם אמרו, אנחנו ישראל החדשים. ובעצם, תשימו לב, שהם אומרים לאדם, משדרים לו, על ידי האמונה במשיח הצלוב הזה שלהם, כן? הקורבט הזה. אז אתה, אם אתה מאמין בו, אתה תזכה מיד לחיי העולם הבא. אבל הם לא דורשים מאדם להיות אדם טוב ואדם טהור. אתם יודעים מה? פאולוס, שם רשעים ירכב, הוא אמר דבר נורא והיום, שקפצו עליו בכנסיות, קפצו על זה כמוצאי שלל רב. הוא אמר, על ידי האמונה באותו האיש, אז המשיח הזה, הצלוף, הוא לא רק מחפר על האבונות שכבר עשית, אלא גם על החטאים שתעשה. ככה הוא אמר. אז אדם אומר, יופי, איזה דת כיפית. אני יכול להאמין במשיח הצלוב הזה. ולעשות כל רשעה. זה בדיוק כמו עבודה זרה. זה אידיאולוגיה שהיא מטפחת את הרשעה. תעשה מה שאתה רוצה, על ידי אמונה בו, גם כל מה שתעשה, הוא כבר מחפר על זה מעיקרה. אתם מבינים איזה מין? זה דת מאוד כיפית כזאת. בסדר? אתה לא דורשת מהאדם להיות אדם קדוש וטהור, מלא מוסריות וגבורה. אלא תעשה מה שבא לך ותזכה מיד לחיי העולם הבא באמירה אחת חיצונית בפה. ברור? ברור. אז אני ממשיך. אומר פה הרב, אני חוזר לפסקה שלנו, פסקה אחת. על כן ישנם שני דרכים בהשאיפה להשוואה של התשוקות. שיסודי חיי האדם הפרטי והחברותי נבנים עליהם, והם הם הלוקחים את המקום היותר גדול בכל ערכי החיים וסעיפיהם. הדרך האחד הוא דרך הירידה, כלומר, להדריך את האדם בחינוך כזה, עד אשר סוף כל סוף השתקע כל אלוהים אשר בלבבו, ויהיה כולו יכול להיות מסור לשאיפותיו המודבעות בעומק חומרו. ויצר הרע של הכעס והתאווה והשנאה והזדון שבנפשו, וזאת היא מחשבת הרשעה, כלומר, המקפלת את החלק היותר חזק שבקיבוצים האנושיים. כלומר, מה שיש באדם, יש גם בעולם, יש בצורה תרבותית, חינוכית כזאת, מין אידיאולוגיה כזאת, דרך כזאת, שהאדם לא רק הפרטי, אלא גם החברותי, הוא נבנה עליה. שהיא מה? היא מחנכת אותו, היא מדריכה את האדם בחינוך כזה, אך שהוא יותר לא ישמע את כל אלוהים אשר בלבבו. אלא הוא יהיה כל כולו משועבד לנפשו הבהמית ולתאוותיו היותר קשים. אז ראינו את זה בצורה של עבודה זרה, בצורה של נצרות. גם היום אדם גדל, לצערנו, בבית ספר חילוני, הוא לא ישמע שם את המושג יצר הרע. לא ישמע. יגידו לו, זה לא יפה לגנוב. אם כולם יגנבו, איך נחיה? אבל לא יגידו לו, לא יספרו לו שיש לו כוחות טוב בנפשו שהוא צריך לדכא אותם, להילחם בהם. אדם הוא לא בתוך מלחמה, הוא לא ממליך את השם עליו. הוא, כל אלוהים אשר בלבבו, הוא הולך ושוקע. כן. מה שמך רק? עמיחי, כן.
אנחנו רואים שהרב הוא אומר שהרב בעצם מוטל שלט בעולם הזה, התפקיד שלנו להתגבר עליו במצר הדבר.
נכון, יפה מאוד. זה מה שהוא אומר פה. הוא אומר, וזאת היא מחשבת הרשעה מקפלת את החלק היותר חזק שבקיבוצים האנושיים. כלומר, רוב האומות, רוב העולם, הוא שקוע ב... כוחות טומאה קשים. מה לעשות? זה עצוב מאוד. מה התקנה של העולם? עם ישראל. עם ישראל בא לעולם, טוב, זה אנחנו נראה. זה סוף הפסקה. בשביל לתקן את העולם, בשביל לרומם אותו מבחינה מוסרית, וכבר הוא פעל הרבה מאוד, אי אפשר להשוות את העולם היום לעולם בימי נמרוד. שימו לב מה קורה בנמרוד. בא איזה אברהם אבינו, אומר שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אז זורקים אותו לכבשן האש. זה עולם שכולם רשעים. כולם עובדי אלילים, עולם חומרי, עולם שכולם מתעסקים בבנייה של איזה בניין, מין חברה כזאת קומוניסטית, כולם למען הכלל, כולם למען החומר, אסור לבטא כל מיני ביטויי אמונה, נזרוק אותך לכבשן האש. ודאי שהעולם הוא לא שם היום. כל מקום שהתורה הגיעה, אפילו דרך צינורות מסואבים של האסלאם והנצרות, העולם הוא הפך להיות יותר סוציאלי, יותר מוסרי, יותר טוב. ברוך השם, יש השפעה גדולה של עם ישראל וכו'. טוב, אז הדרך השנייה היא דרך העלייה. לבקש לחנך את האדם עד שיבוא למרום המטרה שרק כל אלוהים ישמע בלבבו. ורק הטוב, האור, החסד והאהבה יהיה חלקו, זה הדרך הולך ונכבש לאיתו בצעדים מדודים ובאופן חשאי למעוד. כלומר, הדרך השנייה, מחנכים את האדם שמה? שהוא ישמע רק את הקדוש ברוך בלבבו. כלומר, הוא יבקש להיות אדם מוסרי וטוב, אדם ישר, אדם שממליך את השם עליו, בכל דרכיך דאהו. כל מעשיך, והוא ישר אחותיך, בכל מעשיך היו לשם שמיים. זה דרך חינוך. הגדרת החינוך, אומר הרב קוק, במאמרי הראייה, במאמר קרבת אלוקים, בעמוד 32, הוא אומר שהחינוך הוא לא בא ליצור באדם דבר שאין בו, להחדיר בו, להבריג בו, איזה משהו מלאכותי שאין בו, אלא החינוך, הוא בא לעזור לאדם לחשוף את פנימיותו האלוקית. להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הכישרונות שלו, את כל הכוחות האדירים והחוכמה שנטועה ביסוד נפשו העליונה, נשמתו הקדושה והתאורה. לזה בא החינוך. המחנך הוא לא אמור להיות דומה לקבלן, שבא ובונה בית. זה החינוך הנוצרי. החינוך הנוצרי הוא בא להחדיר משהו שאין בך, הוא בא להנדס אותך מההתחלה. אלא המחנך הוא לא דומה לקבלן שיוצר משהו שלא היה, הוא שם לבנה חדשה, על עוד לבנה חדשה. לא, המחנך הוא דומה לגנן, בגן, שהוא עוזר לצמחים לצמוח. הצמחים אבל יש להם את הכוח משלהם. הוא רק מנקש עשבים שוטים, וקצת פה ושם, מיישר ומשקה ודואג, אבל המתחנך הוא צומח מפנימיותו. הוא חושף את נשמתו האלוקית. האדמור מפיאצסנה בספר חובות התלמידים, הוא מסביר את הפסוק, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. מה בדרך כלל אנחנו חושבים? חנוך לנער על פי דרכו, מה זה לא יסור ממנה? מה זה ממנה? תגידו לי אתם. מהדר שחינכת אותו, יפה מאוד. זה הפשט, נכון? אבל הוא מסביר אחרת. הוא אומר, זאת אומרת, אם אתה הולך בדרך של המתחנך, אתה הולך לפי רוחו, לפי האופי המיוחד שלו, אז הוא לא יעזוב את הדרך הזאת. אבל אומר שם האדמור מפיאצסנה חידוש. הוא אומר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לו אסור ממנה ממלכת החינוך. כלומר, הוא ימשיך כל החיים לחנך את עצמו. בגלל שאתה לימדת אותו לחנך את עצמו. עצם החינוך זה המלאכה של הוצאת הכוחות האלוקיים שבקרבנו, שכבר קיימים, מן הכוח אל הפועל. ובגלל שהוא טעם של המלאכה הזאת, דרך זה שהוא פגש מחנך שהוא בעצמו מחנך את עצמו, כי גם המחנכים הם עצמם צריכים כל הזמן להתחנך, אז הוא לא יסור ממנה לעולם. בסדר? הדרך הכי טובה להיות מחנך זה להיות אוהב חינוך. כלומר, לחנך גם את עצמך כל החיים. להוציא מעצמך כוחות אלוקיים, והמתחנך הוא סופג את האווירה הזאת וממשיך איתה כל החיים. אז אומר פה הרב קוק, אז הדרך השנייה היא דרך החינוך, לבקש לחנך את האדם, לחשוף את כוחותיו האלוקיים, עד שיבוא למרום המטרה שרק כל האלוהים יישמע בלבבו, ורק הטוב, האור והחסד והאהבה יהיה חלקו. הוא יבקש מה שראינו מקודם, את הקריטות ברית והתאחדות גמורה, גם לאלף את הנפש הבהמית, לרכב עליה. וזה הדרך הולך ונכבש לאיתו בצעדים מדודים ובאופן חשאי למאוד, גם בצורה תרבותית, דרך ההשפעה של התורה על כל העולם והאנושות, באומות וגלמה בישראל השאיפה אל השלום העליון, השלום האמיתי, שהוא בטוח בניצחונו, אף על פי שדרכו רחוקה והיא עומדת בקשר מלחמה נגד השאיפה ההפוכה, אשר סופה ליפול להוכיח, או להוכיח את תפסותה להן כל, ואז יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, באומות וגלמה בישראל השאיפה אל השלום העליון, הקדוש ברוך הוא יצר לאומה אחת כזאת, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, שהיא, האומה הזאת, עניינה להאיר את אור השם על כל ההוויה, להפיץ את האידיאלים האלוקיים, את חוכמת השם, את טוב השם, את הדרך האלוקית איך לחיות, את ההדרכה, על כל ההוויה. וזה מתפשט על כולם. זה השאיפה אל השלום העליון. מה הכוונה השלום העליון? השלום בין מה זה בכלל שלום? בוא נגדיר קודם כל שלום, כי היום המושג הזה כל כך מבולבל, קוראים לתהליך קנייה שלום. זה מין מכבסת מילים. אלא שלום, הגדרה שלו על פי כתבי הקודש. שלום, הכוונה, נגיד שלום בין שני אנשים ניקח, בסדר? אדם אומר לחברו, לי יש כישרונות שאין לך, ולך יש כישרונות שאין לי. לי יש כוחות שאין בך, ולך יש כוחות שאין בי. ואני משלים אותך, ואתה משלים אותי לגלות את השם יתברך. אני משלים אותך, ואתה משלים אותי לגלות את השם יתברך. זה שלום. אנחנו משלימים זה את זה, לא משלימים זה עם זה. משלימים זה את זה, סליחה. אנחנו משלימים זה את זה. אם אתה אומר לאדם, אני משלים איתך, הכוונה אני לא סובל אותך, בסדר? אבל אני תקוע איתך כמו עצם בגרון, אני משלים עם זה. זה לא טוב. משלים אותך. מה זה משלים אותך? אני, יש בי דברים שבך אין, אבל גם לך יש דברים שבי אין. ואנחנו ביחד, בהרמוניה, חושפים את אור השם בצורה יותר שלמה. שלום זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז באומות וגלמה בישראל השאיפה אל השלום העליון, השלום בין היצר הטוב והיצר הרע. השלום בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית, כלומר, בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין. השלום העליון זה לא... השלום העליון זה שהרע כולו הוא מתבטל אל הטוב. בעצם הרע הופך להיות נפש בהמית, היא הופכת להיות מרכבה אל הטוב, היא משמשת את הטוב. כי יש בנפש הבהמית כוחות שאין בנפש האלוקית. אבל היא משלימה, הם משלימים זה את זה לגלות את השם יתברך. השלום האמיתי שהוא בטוח בניצחונו, על פי שדרכו רחוקה, והיא עומדת בקשר מלחמה נגד השאיפה ההפוכה. השאיפה ההפוכה זה שהרע הוא משתדל להכניע את הטוב, לכל תרבות המערב, ומה היא עסוקה, ולהפיץ כל מיני רעיונות כאלה חיצוניים ונמוכים, שהכי חשוב בחיים זה היופי, והכסף, והכבוד, והשלטון, ואתה חייב להקשיב לעצמך, וגם צריך לדרוך על אחרים, אבל להגשים את עצמך, כל מיני דברים נמוכים כאלה שזורמים אלינו מכל מקום. אז זה היהדות, דרך האומה הישראלית, היא במלחמה נגד השאיפה ההפוכה, נגד המלכות הרביעית, מלכות אדום, שהיא כוללת בתוכה את כל המלכויות שקדמו לה, בבל, יוון, פרס ומדע, יוון, ועכשיו אדום, זה תרבות המערב, עם כל הארצות שנושאות את התרבות הזאת, אשר סופה ליפול, מה שכתוב בספר דניאל, ושמלכות אדום היא נופלת, המלכות הרביעית, ואחריה תקום מלכות עירין קדישין, זאת מלכות המשיח, שהיא תפיץ את אור השם בהוויה, שכולה בקשת הטוב, בקשת השלום העליון, בקשת אור השם והמלכת השם בכל היש, וכל הרישה כעשן תכלה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך, אז אשר סופה ליפול ולהוכיח את הפסותה לעין כל, ואז יהיה השם אחד ושמו אחד, כלומר, מה שנמצא בספרים פה על המדף, הוא יופיע בכל מקום, הוא יופיע בארץ. הרעיון האלוקי, המוסרי, האחדותי, הוא לא יהיה רק תיאורטי, הוא לא יהיה רק נחלת עם ישראל, הוא יופיע בכל מערכות האנושות, בכל ההוויה, אז יהיה השם אחד ושמו אחד, נזכה לראות את זה במהרה בימינו, אמן.